너무
네?
아염소 너무
고
구름이 비 날만이 온 것
같아. 내가 알아?
그럼요. 니는 소식 앞에 길어요, 니. 나야. 나? 나 회사가 뒤집어 오고. 내가 썰음이 빈. 나? 너, 겜나 길러야 돼? 너, 내가 놈이 혼나. 길러 여대야. 내나 다가시 샤라 다피 토박시 니로 여대야. 나? 너 다가. 너 다가 수야 디야. 너 마구토. 너 또 다가. 너 또 다가. 너 또 다가. 너 또 다가. האם האור של הפלורסנט הוא מלוח או מתוק? התשובה איננה אנחנו לא יכולים לדעת. התשובה היא אין שאלה. ברור? זה משהו אחר. לכן להגיד אנחנו לא יכולים לדעת מי הוא האלוהים, זה תשובה קטנה לעומת האמת. כי זה בא לצמצם את האלוהות לתוכן הניתן באופן תיאורטי לידיעה, רק שאין שום אדם שמגיע לזה.
זאת אומרת,
לילד
אין שאלה.
כי הוא לא יבין מה זה אין שאלה. לכן הצורה היותר נכונה היא להתחמק. זה גם לא נכון. לילך יש תשובה? מאוד מעניין אותי. אז אנחנו לא מאמינים באותה דת. מה? אבל הם יכולים להבין שהם לא יכולים. מה? אי אפשר בתשובה למבוגרים. אפשר לדבר על אמונה למבוגרים. על אמונה, עם ילדים אפשר לדבר על אמונה גם. נכון, לדבר על אמונה. אמונה זה חוויות של הנפש. זה אפשר. זה כן? אפשר, אבל למה להגיד אנחנו רק מבינים? אפשר להגיד אנחנו מבינים שהוא בא. הביטוי רק דווקא יש בו מימד שלילי. אפשר להגיד מי שברא, מי שהוציא אותנו ממצרים וכו' וכו'. כן, אפשר להגיד כל
בדיוק.
על אמונה, כן. בעצם אין הבדל מהותי במבוגרים וילדים. רק כשאני מדבר, כשאני מסביר לכם את זה, כמה שאתם מבוגרים אתם מבינים מה אני רוצה, ילד לא יבין הסברה כזאת. ילד מבין לא הסברים, אלא מבין תכלס, בפועל. לכן, עם ילדים מתחמקים. ועם מבוגרים מסבירים למה צריך להתחמק. אוקיי? מה? איך זה בעיה? טוב, סימן שגם אני לא מבין. טוב, לכן כאן אומר הרב, הנצרות חשבה שהיא יודעת את אלוהים. יש ביטוי ביוונית, גנוזיס. גנוזיס זה ידיעה. היו כתות במצרים בעת העתיקה, נקראו גנוסטיקאים. נקראים גם בכתבי ים המלח בשם היודעים. בכתבי ים המלח, יש לפעמים ביטוי כזה, היודעים. אלו היו הכתות שחשבו שיש אפשרות לאדם לדעת מי הוא האלוהים.
מי היה
האיסיים דעתם? האיסיים הושפעו מזה, כן. בהחלט. היו השפעות גנוסטיות אצל האיסיים.
זה ככה
אמרנו, לדעת. לדעת את השם, אז זה נראה שאלה איפה, נכון? עם יודעי אלוהיו. נכון. יש הבדל בין אופן הידיעה הזה לאופן הידיעה הזה. אופן הידיעה של היודעים, כלומר הגנוסטיקאים, זאת ידיעה שבאה להקיף את האלוהות. אין איזה יחס דינמי, כמו בין אוהבים. היא מדדה את הבלתי נמדד באמת המוסר האנושי, על פי אותה המידה שהייתה יכולה להשתער בימי התגלותה. כלומר, הנצרות חייתה בזמן שבני אדם היו מסוגלים להשיג רמה מסוימת של מוסר, ועל פי זה הם דנו באלוהות. ומן הדמיון שיש לה ידיעה, או מתוך שהיא חושבת שהיא יודעת משהו, במה שאין לה ולכל נוצר כל מושג, והרגשה במה שאי אפשר להרגיש, התקרבה בטבעה לאליליות, ונסתבכה במושגים אליליים כל כך, עד שלא תוכל להינקות מהם, כי אם על ידי שיוורון גמור בעצמותה. כלומר, אין תקנה לנסות. לכן, בתורה נאמר על ישמעאל שחזר בתשובה. על עשיו לא נאמר שחזר בתשובה.
איפה נאמר שחזר?
מי? על ישמעאל? מי? כן, אבל לא כתוב בתורה שהוא חזר. ולא גם לא כתוב שהוא יחזור. אלא הוא יחזור על ידי שהוא יפסיק להיות עשיו. זאת אומרת, עשיו נקרא בתורה ישראל מומר. ככה חזר קוראים לו, ישראל מומר. זאת אומרת, אם הוא חוזר בתשובה, אז הוא ישראל. אין לו אפשרות להיות עשיו ולא להיות ישראל. מה שאין כן ישמעאל, יכול להיות ישמעאל בלי להיות ישראל. יכול להיות ישמעאל כשר. יש משמעות לזהות הערבית המוסלמית אפילו, אחרי תיקונים, שיפוצים פה ושם, אפשר להתאבד. מה שאין כן, זהות נוצרית, אי אפשר לשפץ. מוכרחים להפוך את הזהות הזאת מתחילתה ועד סופה, ואז לעשות מה שהרב אומר המשך, מה? זה ביטול, זה מה שאומר כאן, שברון גמור בעצמותה, שיגרום ביטול צורתה, והשבת חלקיה הטובים, למקור שמשם לוקחו, שהוא אוצר התורה והוריסה.
יש תופעה, כל תופעה,
שהרבה נוצרים בעיקר פלישים מתסכנים.
נכון.
זה דבר חיובי בעיקר, ומצרים לשאול במשפחת. תראה, מסוים לצמאי ישראל בגלל זה. כן? אבל מסוים, ודאי שיש משהו חיובי. הם כופרים בעבודה זרה. לא משהו. כתוב ויגווע וימות ויאסף אל עמיו. ואמרו חז"ל, אין גביעה אלא בצדיקים. זה קדימה. זו קדימה, זה כן, זה הסימן שהוא חזר בתשובה. אבל איפה כתוב שהוא צדיק? שנאמר ויגווע. זה לא נוצרים. זהו, זה מה שאני אומר. גוי שמקבל של המצוות הוא לא נוצרי, משהו אחר. כן, לנצרות. כלומר, לנצרות יש בעיה. כיצד ניתן מתוך נצרות לקבל מעמד של גר תושב? ייתכן שמעמד הגר תושב, אמנם באופן תיאורטי הוא שייך לכל גוי. כל גוי יכול להיות גר תושב. אבל הוא ניתן להשגה במיוחד למי שלא היה במרחב התרבותי של הנצרות. אבל כל זמן שהנוצרי הוא נוצרי, כלומר שהוא חי כנוצרי, שעולם המושגים שלו הוא עולם המושגים הנוצרי, זה קשה לחשוב שהוא יכול להישאר גר תושב ולא להתגייר. כלומר, כיצד ניתן להבין שהגילוי הרוחני היותר עליון נמצא בישראל ולא להצטרף לזה? אז אצל שאר הגויים ש... נגיד היפנים, הסינים, האפריקאים, שמעולם לא שאפו להיות ישראל, אז יש משמעות למעמד של גר תושב. אבל הם ששאפו להיות ישראל, אז למה שירדו משאיפתם להיות גרים תושבים? או? לכן המעמד שלהם מוטרגי, מבחינה זו. אולי צריך לחזור אל פגניות עתיקה, כדי לחזור מעמד גר תושב. אני מכיר רק נוצרי אחד שמנסה להיות גר תושב. מה? איך? אני לא מכיר, לא מכיר אותו. אני מכיר אחר, בשם ז'אן וסל. הוא באמת מנסה להיות גר תושב. אם יצליח, לא יצליח, שאלה אחרת. היה אחד אחר, אמי פלייר, התלמידו של הרב אליהו בן המוזג. ניסה להיות גר תושב, וזה היה כישלון טוטלי.
ומה זה היה כישלון?
הוא אף פעם לא קיבל על עצמו באמת את המעמד הזה. הוא היה קרוע בין יהדות לנצרות, ועל מיטת חוליו הוא הביא גם רב וגם כומר, ועל קברו שמו גם צלב ואמרו קדיש. הרב אליהו בן המוזג רצה שהוא יהיה גר תושב, אבל הוא לא יישם בחיים שלו את ההדרכות של הרב בן המוזג, לא הצליח. כלומר, זה נשאר איזשהו חיזיון תיאורטי, אולי מישהו יצליח אי פעם, אבל בינתיים זה עודי. הרב בן המוזג כתב את זה בגלל שזה הדברים שהוא חשב בכלל, הוא רצה את טובת האנושות. יחד עם זה הוא אמר, זה טוב, מצאתי אחד שיכול אולי להוציא את זה לפועל. אבל הוא כתב את ספרו, אני חושב, לפני שהוא הכיר את פניה. הוא אמר לו להישאר גוי, אבל הוא אמר לו, אתה תהיה הכהן הגדול של דת בני נוח. בסוף ימר, אז הוא היה הדרשן בבית הכנסת הרפורמי של פריז, ואז הוא המסביר ליהודים שהם צריכים לשמור שבת. משהו מולבר, משהו מולבר.
מה? מתאים למדרגה
שלו, יש גם, הוא הוציא לאור את הספר של הרב בן המוזג, ישראל והאנושות. אבל זה ספר שבכתב יד היה אלפי עמודים, אלפי עמודים היה הכתב יד. אחר כך אמת עלייה קיצר קצת, שיפץ ועשה מזה ספר, כי זה היה מאוד מבולבל כל הרשימות האלה. עשה מזה ספר קצת יותר קצר, גם כן כמה אלפי, 1500 עמודים משהו כזה, וזה יצא מקוצר, כן? אבל עדיין די ארוך, וזה כבר שיבוש. כלומר, לא בטוח שהוא יזיד בזה, אבל אמת עלייה הייתה לו נטייה לקרוא את הדברים כמו טקסט נוצרי, ולכן זה שיבה לספר הזה אווירה נוצרית. אחר כך בשנות ה-60 הוציאו לאור את הספר הזה בצורה מקוצרת של 300 עמודים, וזה עוד יותר שיבש. מה? לא, זה בצרפתית עדיין. אחר כך מוסד הרב קוק החליט שנתיים אחרי זה נדמה לי לפרסם את זה בעברית, אבל אז קיצרו עוד יותר, שיבשו, הוסיפו, גרעו עד לבלי הכר. ברור? עד שכאן כארי הרב אליהו זיני והשיג את הכתב יד והחליט להוציא מהדורה מתוקנת מקורית של הספר הקדוש הזה. טוב, בעברית, בעברית ובצרפתית כמובן, כן, להוציא גם את המקור. אני לא יודע, אני בזמנו עבדתי על זה קצת, אבל יש עוד דברים לעשות בחיים. בעמוד 11,794 בעיירה למטה. מה שהיא הנצרות ביחס אל החסד והמוסר, שהיא חשבה שהיא מבינה בהם את האלוהות ומרגישתה. מעניין, גם בספרים היותר פופולריים שכתבים על נצרות, תמיד אומרים שהנצרות הגדירה את האלוהות בתור האהבה. אבל האהבה זה מידה ממידותיו, וגם מה אתה מבין מה זה אהבה? אתה מבין את זה כערכך האנושי, מהי אהבה. אבל אהבת אינסוף, אינך יודע מה זה, אין לך מושג. אז היא, אבל היא חשבה שהיא מבינה בהם את האלוהות ומרגישתה. כן היא המוסלמניות ביחס אל החוכמה והגבורה שהיא חושבת שהיא קראה בהם את העצמיות של האלוהות. כן, מי הוא המלאך הנותן את הקוראן? גבריאל, נכון? גבריאל, הוא זה שנותן את הקוראן.
את הקוראן?
כן, ככה הם אומרים, מידת הגבורה. לכן באמת זה מלא גבורה, הדת הזאת, גבורה של חרב, גבורה של כבישת היצר הרע, הרבה דברים יש בדת הזאת שהם כיבוש, כיבוש חיצוני, כיבוש פנימי. כן, ג'יהאד למשל פירושו מאמץ, ואצל השיעים, אצל הסופים, ג'יהאד פירושו כיבוש היצר, מאמץ פנימי. רק אצל הסופים זה המשמעות, והסבירו שלזה התכוון ערפאת כשהוא קרא לביאה, כן? כל האסלאם כולו לא מקבל את ההגדרה הזאת. יש כת אחת שהגדירה את זה. לא ג'יהאד, ג'יהאד זה בהי. כן. כן, השאלה המשמעות, אז אצל הסופים הם הפכו את זה למין מושג מיסטי. בסדר?
מי הסופים?
זה המיסטיקאים של האסלאם. כן, סופי מלד סופי, כן, יפה, סופי. אז זה מידת הגבורה שבולטת באסלאם, מידת הדין, מה שנקרא אצלנו. וזה כמובן, המקור של מידת הגבורה היא החוכמה, גם בתורת הקבלה, מקור הגבורה בחוכמה. יש גם פסוק במשלי, אני חוכמה, לי גבורה. כי החוכמה היא קשה, החוכמה היא אומרת זה כך ולא אחרת. יש הגדרות בחוכמה.
מקור האהבה זה בבינה.
כן, מקור האהבה בבינה. כן. כן, אבל החוכמה היא השורש של כל גבורה. ולכן היה נוח לערבים בימי הביניים להיות אלה ששימרו את הפילוסופיה היוונית. בזכות הערבים השתמרה הפילוסופיה היוונית העתיקה. כי בעולם הנוצרי בתחילת ימי הביניים זה התמוטט לחלוטין, אבל במזרח זה נשמע. ואז נולדה מה שנקרא הפילוסופיה היהודית ערבית של ימי הביניים, שהיא באה לנקות את הראש מכל מיני מושגים מליליים, באה לטהר את המחשבה. אז מה? לא, 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 אפילו אומרים לך על ימין שהוא שמאל. לא, 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 זה בצחוק, כן? זה שמאל שנהיה ימין, ימין שנהיה שמאל. שילוב. וראית את אחוריים, נכון? כן, אבל זה לא הנושא שלנו, זה רק שאלת אגב. אז זה משהו אחר. כן? הנוצרים, זה בדיוק העניין, האידאל המוסרי של ישראל זה איחוד המידות, כל המידות כאחד. לא? מה, איפה? מה? זה התפקיד שלנו, אבל אנחנו לא מבינים בזה את האלוהות. האלוהות היא דווקא שורש הטוב ושורש הרע. כן, יוצר אור ובורא חושך. עושה שלום ובדי כל. האומר, על טוב ייזכר שמך, משתקין אותו. נכון? מה, על הטוב ולא על הרע? לא. כצד אחד של ייחוד המידות. זה חצי ייחוד המידות. השם אחד, אחד בגימטריה 13. השם בגימטריה 26. זאת אומרת, שמה ישראל? השם שהוא לא אינו, זה רק השם אחד, לא השם שהוא לא אחד. בזה את תטפל. זאת אומרת, שמבחינת הטיפול שלנו, אנחנו מטפלים רק בצד המתגלה באחדות. הצד האחר, סיטרה אחרה. לא מטפלים בזה. אבל מה זה סיטרה אחרה? זה הצד האחר שלו. כן, אבל מבחינתנו זה מופיע בטוב וברע. אנחנו מכירים הקדוש ברוך הוא בתור מקור הטוב ובתור מקור הרע. אז אנחנו לא מטפלים בזה שהקדוש ברוך הוא מקור הרע, לכן אנחנו לא מארגנים עבירות, כן? לא עושים היום מסיבת עבירות כדי לגלות את האור האלוהי שברע. לא תפקיד שלנו. אנחנו יודעים שזאת אמת, אז זאת לא עבודתנו.
צד אחד,
כן. אבל זה נאמר בתורה, נורא. ועל זה נאמר בתורה, לא תשתחווה לאל אחר. הפסוק הזה הוא פשוט מזעזע. מה זה תשתחווה לאל אחר? יש בכלל? שאתה צריך להגיד לא להשתחוות לו, אז זה הצד האחר, כן? לא יהיה לך אלוהים אחרים. איפה? על פניי, מאחוריי, אז את הכל בזה. בשני יצריך. נכון. זה מגיע עד כדי כך, כן? אבל לא שלך תחילה, אני עובד אותו רק ביצר הרע. זאת אומרת, יכול להיות ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך, לפעמים ביצר טוב, לפעמים ביצר רע. זה לא מה שהגמרא אמרה, אלא בשני יצריך כאחד, אז זה בסדר. או? אבל רק ביצר רע, זה אסור. יצר רע להשתמש בו.
זה כן לרגל.
נכון, זה מה שלכאורה משתמע מזה, אבל זה נושא שלם, איך מרוממים את הרע. כן? נכון. כן, אבל יש אצלם דואליות מאוד גדולה. זאת אומרת, השטן הוא ישות לפני עצמה העומדת מול האלוהים, לכן יש לו גם שם פרטי. אנחנו קוראים לו השטן בהי הידיעה, והם קוראים לו שטן בלי הי הידיעה. השטן זה מישהו. אצלנו השטן זה הקדוש ברוך הוא המסתים. כן, נכון, נכון, והאלילים שלהם זה לא משהו? לא, מי אמר לך? כן, בדיוק, ברכון כאלוהי האלוהים. זאת אומרת, עובדי אלילים, למה הם עובדים? לכוחות? כוחות, הם מבחינים בכוח מסוים בבריאה. ודאי. מה, אלים שמשתחווים לשמש, זה אומר שהשמש לא קיימת? השמש קיימת, רק שבקור כוחה הוא למעלה ממנה. נכון, זה כוחות שלו, והם מפרידים את הכוחות, זה הכוונה. נכון, זאת האמונה שלנו, זה נכון. לא תשתחווה לאל אחר, כמו את תעשה אותו אחר. לא, זה הצד האחר שלו, זה הכוונה. טוב, אז מה ש... כן, היא המוסלמניות ביחס אל החוכמה והגבורה, שהיא חושבת שהכירה בהם את העצמיות של האלוהות, ועל זה בנתה את יסודה. אמנם חוכמה וגבורה מחזיקות את המעמד בלב בצורה יותר אמיצה מחסד ואהבה, המרקחים אותו ומביאים לנטות פנים לכל צד. על כן תוכל המוסלמניות להחזיק יותר מעמד בריחוק מהאלילים. לכן ההלכה מכירה בכך שהאסלאם אינו עבודה זרה במובן הרשמי, ההלכתי. כיוון שהחוכמה מנקה את הנפש מעבודה זרה. כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי, אומרת הגמרא. על כן תוכל המוסלמניות להחזיק יותר מעמד בריחוק מהאלילים, ולא תישא פנים להרגשת הלב, שעל ידי שיתוף של ציורים וסמלים ודעות חלושות תוכל למצוא את הארוך שהיא חפצה. הרי גם לפי האסלאם הרשמי אסור אפילו לצייר ציורים של פני אדם. כן, אדוני?
אני שואל, האסלאם לא כופרים בעבודה זרה?
הם כופרים בעבודה זרה.
אז מה
איך מסדר בגמרא? אז מבחינה מסוימת נקראים יהודים, נכון, נקרא יהודי, לא שהוא יהודי, לא אמרו כל הכופר בעבודה זרה הוא יהודי, זה נקרא מלשון הודאה, כן? כלומר, כי כל הכופר בעבודה זרה כאילו הודה בכל התורה כולה. אבל בכוח זה מה? אבל בכל זה לא תוכל להחזיק מעמד קבוע, ואין בינה לבין האליליות חיץ הגיוני, כי האלוהות המובנת והניכרת על פי מידה נבראת כחוכמה וגבורה וכל מיני מעלות כאלה ממה שהפה והלב של האדם המוגבל יכול לדבר ולחשוב, היא בעצמה תכונה של ידידות מפני שיקרותה והיעדר מציאותה, ולעולם תנוצח מן הכפירה השוללת שצדקה ממנה כשנעריך את שתיהן אל המושג האמיתי של האלוהות. זה מבהיל מה שאומר כאן הרב. כלומר, להכיר את האלוהות דרך מידה נבראת, גם אם המידה הזאת מצילה מהעבודה זרה, זה בעצמו צמצום של האלוהות, ולכן הכפירה תמיד תנצח אמונה כזאת. מה? כי הכפירה צודקת יותר מאמונה מצומצמת. לכן אמונה כזאת תמיד תנוצח מן הכפירה של אלוהות, שהיא צדקה ממנה, כשנעריך את שתיהן אל המושג האמיתי של האלוהות. צודקת. תראה, הכפירה לא מנסה להגדיר את אלוהים, היא הרי לא מאמינה בו, אז זה הדבר הכי טוב שיכול להיות.
אתה
רואה שהכפירה מנצחת את האסלאם? היא תנצח את האסלאם.
הכפירה שוללת, אחרת היא לא מתייחסת לכלום.
זה גם בעיה מסוימת, אבל זה יותר טוב מאשר להגדיר. יותר טוב מתיאולוגיה. כן. בגלל היסוד המוסרי שעומד ביסודה, האהבה. והאהבה מרככת את הלב ונותנת לו את הנטייה לכל צד. מי שמלא אהבה, אין לו הגנה, אין לו חוסן טבעי נגד הטעויות. מה? זה מה שאת רצית שאני אענה, אבל זה לא מה שאני עניתי. זה גם נכון, אבל זה לא מצד זה, כי בכל זאת יש בנצרות הסתמכות על התנ"ך, כן? המשך, מין טענה לרציפות היסטורית מישראל ועד הנצרות, מה שאין כן האסלאם שאומר שהוא בא במקום, הוא לא רציף, כן? האסלאם אינו טוען שהוא ההמשך של התנ"ך, אלא שהוא במקום התנ"ך, משהו אחר. מה? כן, זה יותר עממי. זה הרב בן המוזג אומר את זה בספרו על מוסר יהודי ומוסר נוצרי. הוא אומר שהנצרות רצתה לבנות את כל עולמה רק על סתרי תורה, על הדברים התיאורטיים שבמוסר היהודי, והאסלאם רצה לבנות על הצד העממי, המדרשים היותר פשוטים. אלוהי, כשקוראים את הקוראן יש תחושה שקוראים איזה מין תת מדרש כזה, איזה סיפורי אגדות, כמו שיש אצלנו. רק יש הבדל, סיפורי אגדות אצלנו יודעים שזה סיפורי אגדות, והם הפכו סיפורי אגדות למקרא. לכן הרמה השכלית של האסלאם, העמקה של האסלאם כאסלאם מאוד נמוכה. לא שומע.
אז זה יותר טוב מלחלות שהוא תיאולוגיה
גבוהה? מבחינה מסוימת, כן. מבחינה מסוימת, לא. כל דבר יש לבוא דברים טובים, דברים רק. אבל באסלאם יש באמת תפיסה ילדותית של האמונה. לכן זה גם מאוד טהור. כן? כלומר, יש כמה דברים פשוטים, זה אללה הוא אכבר. בזה מסתיים האסלאם. לא, האסלאם אין לו כוח לנצח את הנצרות מול העבודה זרה, אבל לא מול הנצרות. זה עבוד יותר משובח מזה. זה עבודה זרה ועוד הרבה דברים. זה כוח של ישראל יש שם. לכן הנצרות הרבה יותר עשירה מאשר האסלאם. האסלאם הוא דל. באגרות הרב אומר, הם נולדו במדבר. לא. ומכיוון שהם נולדו במדבר, אז כל דתה מידה של מדבר. אנחנו לא נולדנו במדבר. לא. אני זוכר את נכון. נולדתי במצרים. מה? במצרים.
אתה לא זוכר?
יש הבדל. מי שנולד מן המדבר זה משהו אחר. כן.
כי יעדר טוב, זה אולי לזימן. נחזור על הפסקה הזאת האחרונה בפעם הבאה, זה קצת דורש יותר.